לפני שאנחנו מתחילים ללמוד היום, אני מקדיש את השיעור לרפואת האישה החשובה חיה בת אסתר, ושכולנו נכוון לרפואתה, שהקדוש ברוך ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים לרמק איבריה, לשסע גידיה, ושתזכה לאריכות ימים ונחת מכל בני המשפחה. פרשת השבוע, פרשת חוקס, הפרשה מתחילה עם פורדומו, ותכף חוזרת לעיקר דין תומאס מייס. זו יסה תוירו, אודם כיומס באויל, כל הבוא על האויל וכל אשר באויל יתמו שבע יומי. אז היום אחר הצהריים חשבתי האם יש סוגיה שקשורה לסוגיות האלה שעדיין לא עסקנו בה בעבר, ונזכרתי בדיב הגמור בברוכס יוטס עומד בייס, והיום אנחנו נעסוק בסוגיה של המיטב זיכרוני, כל השנים שאני אומר את השיעור הזה בבית וגן, בגלגול הקודם וכאן במקום המפואר הזה, עדיין לא עסקנו בסוגיה הזו של כל קבוע, כתמחצה אנמחצה דומי. בברוכס יוטס עומד בייס, לא כתוב שם כל קבוע, אבל כתוב שמדלגים מיינו על גבי ארונות כדי לראות מלכי ישראל, כאשר מלך בא לעיר, מלך ממלכי ישראל, וכולם יצאו לקראתו לראות אותו משום כבוד מלכוס. מסופר שהיו עוברים בבתי קברות בדרך והיו מדלגים על גבי ארונות אפילו כהנים, והגמור אומרת אבל כהן עשו לו לחשוף את עצמו לתומא זויר, והגמור אומרת רוב ארונות קבורה יש בהם חולל טפח, ומכיוון שיש בהם חולל טפח אין התומא בוקעת, רק מיעוט קברים כל כך נמוכים וקטנים שאין בהם חלל טפח, ובהם יש תומת אוהל למי שמעל מעל הקבר. ומכיוון שמן התורה מותר לסמוך על רוב, ורק מדרבנן אסור לכהן לחשוף את עצמו להיות להעיל על הקבר, אז משום מלכוס, כבוד מלכוס, הקלו חכמים, כך כתוב בברוכס יוטס עומד בייס. שואלים מהראשונים והאחרונים, אבל כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, כפי שאנחנו יודעים בסימן קוף יוד ביורדיה, בתור בשוכנוך, ובכמה סוגיות מפורשות בשס, קסובס תסבוב ומדלב, סנדן אין תסו מדלב, וסבוכן אין גמר, ובהרבה מקומות, כאשר אנחנו דנים על דברים קבועים שיושבים במקומם, מיעוט חשוב לא פחות מן הרוב, ולא הולכים אחרי הרוב, ובדרך כלל מתים בבית קברות, נחים בשלום על משכבם, אינם מתרוצצים, לא מבקרים זה את זה, לא יוצאים את קברותיהם, בקרוב בימינו שנזכה שהקדוש ברוך יפתח את קברותיהם ונזכה לתחייה זמייזם. ואם כן, איך אפשר ללכת אחרי רוב קברים שיש בהם חולות טפח, כאשר כל קבוע כמחצה על מחצה דומה? ואנחנו היום נעסוק בכמה תירוצים אפשריים על הקושיה הזאת, ותוך כדי הבדיקה אנחנו נבהיר כמה גדרים ויסודות בהלכה הידועה של כל קבוע כמחצו על מחצה דומי. שאלה הזו נשאלה למיטב זיכרוני לראשונה על ידי ספר הרוקח. ספר הרוקח היה אחד מרבסינו הראשונים, רב אלעזר מגרמייזה, מחכמי אשכנז הקדמונים, וספר הרוקח ידוע במיוחד על הקבלה שיש הרבה בספרו, היה מגדולי המקובלים, אבל לא רק בקבלה היה עיסוקו, אלא גם בפסקי הלוחס, וספר הרוקח הוא ספר שיש בו שילוב של הכל. ובסעיף טוב סמך זיין, ספר הרוקח שואל שאלה הזו, כאשר הוא כותב בריכות את הדינם של כל קבוע כמחצה על מחצה דומי, והוא כותב דברים סתומים. מתי אומרים כל קבוע כמחצה על מחצה דומי? כאשר אנחנו יודעים בבירור שיש מיעוט, והמיעוט הזה קבוע. כמו בסוגיות שבשעס. בשעס, איפה אנחנו עומדים כל קבוע כמחצה על מחצה? זאת אומרת, תשע חניות. תשע חניות מוכרים בשר כשר, חנות אחת מוכרת בשר נבלה. אם קנו מתוך החנות, נורד הספק במקום הקביעות, אז לא הולכים אחרי הרוב. תשע ציבורים של חמץ, אחד ציבור של מצה. תשע שרצים, ואחד צוורדיה, לגבי תומס שרץ. כל הדוגמאות הללו מדובר בהם כאשר אנחנו יודעים בעליל שיש מיעוט איסור רוב היתר והמיעוט קבוע במקומו. אבל כאן יכול להיות שבבית הקברות הזה כל הקברים יש בהם חולל טפח. אנחנו לא יודעים בבירור שיש מיעוט שכן יש לגביו תומה סוער, ולכן לא אומרים כל קבוע כמחץ על מחץ אדום. היא אף על פי שאנחנו יודעים בבירור שיש מיעוט קברים בעולם שאין בהם חולל טפח, אז מה זה משנה אם המיעוט נמצא כאן או המיעוט נמצא במקום אחר? מכל מקום, מחדש ספר הרוקח, אנחנו יודעים שיש מיעוט קברים שיש בהם חולל טפח, אין בהם רוב קברים שיש בהם חולל טפח, אבל מכיוון שאין מיעוט בפנינו, לא אומרים כל קבוע כמחץ על מחץ אדומי, וצורכים, משום ש... מה זה משנה? אנחנו יודעים שיש מיעוט קברים. לא נוכל להניח בוודאי שהקברים שעליהם דילגנו יש בהם פוסח טפח, אלה שולחים אחרי הרוב. בכל מקום למדנו מדברי הרוקח, לא אומרים כל קבוע כמחץ על מחץ אדומי, כאשר אנחנו יודעים בבירור שיש מיעוט שהוא קבוע. כי דברי ספר הרוקח כותב מדעתו רבי קיבייגה, שוב עושה בקיבייגה תניונה סמקוב ג' עוד יוד בייס, ורבי קיבה דן, רבי קיבה גדן שם בשאלה. הלא ידענו, וזה אחד ההלכות הנפוצות ביותר והידועות ביותר, שבהם אנחנו סומכים על רוב. כאשר אדם שוחט בהמה, לא חייבים אנחנו לבדוק את כל הטריפות, משום שרוב הבהמות כשרות הן, והולכים אחרי הרוב. שואל רבי קיבה גדן, למה לא אומרים כל קבוע כמחץ על מחץ אדומי? אומר רבי קיבייגה, כנ"ל, הלא מהעדר שבו הוצאנו את הבהמה, מן הדיר שבו הוצאנו את הכבשים, אינני זוכר איך קוראים למקום קיבוץ של בהמה גסה, מהרפת שממנו הוצאנו את הפרות, לא ידוע לנו שיש מיעוט טריפות. אולי כל הבהמות שנמצאים כאן במקום הסיום הזה כשרות, ולכן לא אומרים כל קבוע כמחץ על מחץ אדומי. אז רבי עקיבא הגיב בסוגיה שלו, מתרץ תירוץ דומה לספר הרוקח במקום שלו. מה הסברה יש בדברים? קודם כל, כל עצם ההלכה של כל קבוע כמחץ על מחץ אדומי, האם מדובר בגזי הסקוס או בסברה שקבעו חזל? סנהדרין עין תס עמוד א' מבואר, שלמדנו הלכה הזו מן הפסוק וקום לו וערב לו והורג את הנפש. משם למדנו את הדין של כל קבוע כמחץ על מחץ אדומי, ותוסיס שם במקום סנהדרין עין תס עמוד א' כתבו שמדובר בגזי הסקוס, ובכל מקום אישה שמצינו את הדין הזה, הוא נלמד מאותו פסוק כפי שמפרש בסנהדרין ע' תשע"ד. ואף על פי שמדובר בגזי הסקוס, אבל ודאי שספרה יש כאן. והדין הזה של כל קבוע כמחץ על מחץ אדומי איננו מן המצוות, מן ההלכות שרש"י כותב בקטע הראשון בפרשת השבוע, חוקים חוקקתי וגזי גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריהן, אלא כמו רוב דיני התורה, אף על פי שהם נלמדו ממקרו הקודש, אבל זה לא הלכתה ולא טעמה, וזה לא חידוש יחיד שתורה שאין בו שורש וסברה. וההיגיון הבסיסי בהלכה הזו הוא הולכים אחרי הרוב, משום שהרוב גובר על המיעוט, המיעוט בטל אל הרוב, והרוב חשוב ממנו. אבל כאשר דברים יושבים במקום קביעותם, הקביעות נותנת חשיבות מסוימת למיעוט, ולכן היא לא בטלה לגבי הרוב. זה ההיגיון הבסיסי של כל קבוע כמחץ על מחץ אדומי. חידשו הראשונים והאחרונים, ספר הרוקח ורבי קיבייגה, אין חשיבות לקבוע, אלא כאשר אנחנו יודעים שיש מיעוט קבוע. אבל כשיש ספק אם יש מיעוט קבוע, זה לא נתפס כספק דאורייתא, אלא אין כלל חשיבות לקבוע, ולכן הולכים אחרי הרוב, ולא ספק איסור יש כאן, אלא היתר גמור. כי החשיבות שיש למיעוט כשהוא קבוע אין בו אלא כאשר אנחנו יודעים שיש מיעוט קבוע, אבל האפשרות שמה יש לפנינו מיעוט קבוע לא נותנת חשיבות למיעוט הזה, ולכן אנחנו אומרים גם אם יש מיעוט ארונות שאין בהם חולות טפח, גם אם יש כאן מיעוט בהמות שהן טריפות והכברים במקום קביעותם, הבהמות עומדים במקום קביעותם, אין כאן דין קבוע, ומן התורה הולכים אחרי הרוב. זה ההסבר של החידוש שאנו מוצאים בדברי הרוקח מן הראשונים ובדברי רבי עקיבא איגר מן האחרונים. חידוש נוסף בדין של כל קבוע כמחסד ומחסד, אנחנו מוצאים בתוספותים רבים במרחבי הש"ס, פסוחים טס ומד בייז, סבוך המים גמר ומד בייז, נוזה יוד בייז ומד אלף, בו ומציע ובו ומד בייז, בכמה וכמה מקומות חידשו התוסס, שקבוע מן התורה זה רק בקבוע הניכר, אבל קבוע שאיננו ניכר, אף על פי שאנחנו יודעים שהוא קיים, אין בו דין של כל קבוע כמחצה על מחצה דומי. וזה מעין פן נוסף של החידוש שזה עתה הסברנו מספר הרוקח. גם כאשר אנחנו יודעים שיש פה איסור, ואנחנו גם יודעים שהוא קבוע, אבל הוא לא ניכר, ואנחנו לא יודעים איפה הוא, קבוע שאינו ניכר, מנתוירה הולכים אחרי הרוב. במילים אחרות, אנחנו יודעים בוודאות שחנות אחת מעשרת החנויות שבסמטה הזו, ברחוב הזה, מוכרת בוסן אבילה. אבל אנחנו לא יודעים איזה חנות, היא זו שמוכרת בוסן אבילה. איך אנחנו יודעים שיש חנות כזו? משום ששני עדים העידו בפנינו שיש חנות כאן שמוכרת בוסן אבילה. טרם הספקנו לחקור אותם ונעלמו מן השטח, אבל קיבלנו עדות גמורה ומוחלטת שאחד מעשרת החנויות מוכרת בוסן אבילה. אנחנו יודעים שיש כאן מיעוט קבוע, אבל מכיוון שזה איננו ניכר ואנחנו יודעים איזה חנות מדובר, אין דין של כל קבוע כמחצה או מחצה דומי. אז ציטטתי ארבע מקורות שבהם התוסס כותבים את היסוד הזה, וזה לא רק התוסס, זה גם הרשב"א בתוסף בייס והר"ן למד ג' למד בייס במסכת חולין. כשאני מצטט ר"ן או ריף, אני תמיד מייחס לדפים של הריף, לא לדפים של הגמור. אז היסוד הזה הוא יסוד משותף לרבים מרבוסינו הראשונים, ואף על פי כן מצינו שתי סגנונות שונים בביאור הדבורים. והאם זה רלוונטי לגבי של עדידן? תלוי בשתי הסגנונות. כי לכאורה, גם כאשר היו מדלגים על גבי ארונות, והראשונים שואלים אם יש מיעוט כברים שאין בהם חולל טפח, והכברים האלה יש מעליהם טומאס אויל, למה לא אומרים כל קבוע כמחצה למחצה דומי? לפי התוסס והרשב"א והר"ן זה קבוע שאיננו ניכר. גם אם נניח שיש בבית הקברות הזה מיעוט כברים שאין בהם חולל טפח, מיעוט כברים שאסור לכהן לעבור מעליהם, אבל זה איננו ניכר, אנחנו יודעים היכן ואיזה קברים הם אלה שיש בהם טומאס אויל ואיזה קברים הם בהם טומאס אויל. באותו תירוץ לגבי קושת רבי קיבייגה, רוב בהמות כשרות, אבל יש מיעוט בהמות שאינם כשרות והם קבועים במקומם, למה לא נאמר כל קבוע כמה סמסה? קבוע שאיננו ניכר. מה הם שתי הסגנונות? מלושן התוסס בפסוחים טס ומד בייז מבואר להדיה שהדין הזה הוא דין בעצם ההלכה שחיד שתוירה כל קבוע כמחצה על מחצה דומי. הדין הזה לא נתחדש, לא נתחדש. ההלכה הזו לא ניתנה, אלא בקבוע שהוא ניכר, שאנחנו יודעים לזהות אותו, שאנחנו יודעים איפה הוא. קבוע שאיננו ניכר, אין בו דין קבוע. אבל מדברי התוסס בסבוך המים ג' עמוד בייז, מבואר שרוח אחרת הייתה בקרבה. מה תוכן דברי התוסס בזבוכים? שואלים התוסס בכל תרוידס, כשיש רוב היתר ומיעוט איסור, למה זה בטל ברוב? ולמה אנחנו לא אומרים כל קבוע כמחצון ומחצון דומי? אז איך יכול להיות שאיסור בטל ברוב היתר? מתרצים התוסס, אם זה בטל ברוב, אז ממילא אין איסור. אם אין איסור אז אין קבוע. במילים אחרות, כל עדן כל קבוע כמחצה ומחצה דומי, לא רלוונטי לגבי ביטול ברוב, הוא רק רלוונטי לגבי הליכה אחרי הרוב. כי הדין של ביטול ברוב שולל לגמרי את המשמעות של הקביעות, אין איסור, האיסור בטל ברוב היתר. אבל כאשר אין דין ביטול ברוב מכל הסיבה שהיא, או משום שהמצב איננו מצב של תרויס, או משום שמדובר בדבר חשוב, או דבר שיש לו מתירים, או דבר שבמניין, או בריאה, ישנן מצבים שונים ורבים שבהם איסור מועט לא בטל ברוב היתר, אז וחדשים התויסויס, גם אי אפשר ללכת אחרי הרוב. ולא נאמר שאם אני לוקח תפוח אחד מתוך 20 תפוחים, כאשר אנחנו יודעים שאחד התפוחים אורלה או איסור אחר, לא נוכל לומר שהולכים אחרי הרוב, כי כל קבוע כמחצון מחצדומי. אז אילו התפוח הבודד האסור היה בטל ברוב, אז אי אפשר לדבר על כל קבוע, כי הביטול גובר על כל קבוע מחצון מחצדומי. אבל מכיוון שתפוח איננו בטל ברוב, מכל סיבה שהיא, ממילא יש לנו מצב של כל קבוע, ואי אפשר לסמוך על רוב כאשר אנחנו מוצאים את אחד התפוחים מן התרות. ולמדנו מדברי התויסויס, כך גם כאשר האיסור ניכר, וממילא הוא איננו בטל ברוב. ורק אז, מכיוון שאיננו בטל ברוב, כי דבר הניכר לעולם איננו בטל ברוב, אומרים כל קבוע. אבל קבוע שאין אני ניכר, הסיבה שהולכים אחרי הרוב, זה משום שהוא בטל ברוב. כך מבואו מדברי התויסויס. ואם כן, לפי סגנונם של התויסס בסבוך המים גמל, הסיבה שקבוע שאיננו ניכר, אין דינו כמחצה ומחצה, זה משום שהוא בטל ברוב. אבל אם בכל סיבה שהיא, הוא איננו בטל ברוב. אם משום שהוא ניכר, אם מסיבות אחרות, שוב יש דין, כל קבוע כמחצה ומחצה דומי. ואם כן, שתי סגנונות יש. מדוע קבוע שאיננו ניכר, איננו כמחצה ומחצה. לפי התויסס בסבוך המים גמל, משום שהוא בטל ברוב. ותויס בפסוחים, גם אילולי דין ביטול ברוב, קבוע שאיננו ניכר, אין בו חשיבות של קבוע. אז אני חוזר להסבר שאמרתי לפני מספר דקות בחידוש הגדול של ספר הרוקח, וזה ההסבר גם בסגנון התויסס בפסוחים דפתת. כל הדין של כל קבוע כמחצה ומחצה דומי, אמנם זה גזר סקוסף, אבל התאמת הדברים, ביור הדברים, משום שדבר שקבוע במקומו יש בו חשיבות. והחשיבות הזאת משקל נגד לחשיבות של רוב שגובר על מיעוט. כאשר המיעוט הוא קבוע, יש לו עמידה כנגד הרוב שבא כאילו לכבוש אותו או לשלול את קיומו. החשיבות הזו מותנית רק כאשר הקבוע ניכר, הוא מזוהה, יודעים לזהות אותו ויודעים להצביע עליו, רק אז יש בו חשיבות, ולא בקבוע שאיננו ניכר כלל, אין בו חשיבות מוגדרת ומסוימת, ולכן קבוע שאיננו ניכר, אין לגביו דין של כל קבוע כמחצה ומחצה דומי. אז בנידון דידן מדרגים היינו על גבי הקברים. אני לא חושב שאפשר לדון בכלל בסוגיה הזו מצד ביטול ברוב. מה בטל ברוב? הקברים שאין בהם חול על טפח בטלים בקברים שיש בהם חול על טפח. אחד היסודות הגדולות, יסודות הגדולים שכתבתי בסוגיה של ביטול ברוב. ביטול ברוב שייך רק כאשר החפץ יש עליו שם, יש עליו דינים. ביטול ברוב מצינו באיסור, לפעמים גם בתומעה, כי החפץ יש עליו שם איסור וביטול ברוב. מתהר אותו מאיסורו, מתהר אותו מתומתו, אבל קבר שיש בו חול על טפח, קבר שאין בו חול על טפח, זה קבר וזה קבר. בזה יש מת, בזה יש מת. כל ענף כמן, האם כהן מותר לו לעבור מעל הקבר. זה לא דין בעצם החפצה של הקבר. זה לא איסור, זה לא תומה, זה תמה וזה תמה. המת מתמה בשני הקברים.
מכיוון שכל ההבדל בין קבר זה לקבר זה, יש בו כל תפכם מתור לך, וזה רק אם מותר לכהן לעבור מעליו, לא שייך לדון מצד ביטור ללא. ואם כן, לפי הסגנון בתויסס וסבוך המעין גמל, יש דין קבוע בקברים האלה, לפי התויסס בפסוך עם דף טס, אין דין קבוע, ולכן התירוץ השני שאני אומר, תלוי בין שתי הסגנונות בדברי הראשונים, שאנחנו מוצאים בשאלה גדולה. השתי סגנונות יש בו מושג של קבוע שאיננו ניכר ויש נפקא מינה בנידון דידן. אני הזכרתי מקודם את השאלה של רבי עקיבא. רבי עקיבא שואל, איך אפשר ללכת אחרי הרוב כאשר אנחנו שוחטים בהמה ואנחנו לא יודעים האם כשרה היא או שמא טריפה? למה לא נחשוש שכל קבוע כמה חסרמת סדום משום שמיעוט בהמות טריפות הימה? האם זה רובה דאיסא כמון או רובה דלאיסא כמון? והאם ברובה דלאיסא כמון אומרים כל קבוע כמחצה מחצדוני? אז הבלכון מפלפל בעריכות בבוב הבאסר עוד פי ה, פי ווב, פי זיין בקובץ שיעור, והוא נוטה לומר שגם ברובה דלאיסא כמון אומרים כל קבוע כמחצה מחצדוני. ומכיוון שאני חושב שזה לא יכול להיות, אני נאלץ לומר הקדמה קצרה, מה זה רובה דאיסא כמון, מה זה רובה דלאיסא כמון. ואני מצטט מספר מנחס אושו, חומש יומויס, פרשס משפוטים, לא זוכר באיזה סימן, אבל אני משער שיש שם בסוף ירקתי האולם את הספר. רבי עקיבא איגר כסו בסיוד גמר, ושף שמייצה. שניהם כותבים, ואלה היו גדולי הגדולים של רבו סיינו אחרי. שניהם כותבים. רובה דאיסא כמון זה סברה. רובה דאיסא כמון זה גזי הסקוסה ולא סברה. ומאוידי היו הדברים תמויים בעיניי. רוב זה רוב. בסופו של דבר, כל רוב מוגדר בשפה המודרנית כהסתברות סטטיסטית. מה בין רובה דאיסא כמון, רובה דלאיסא כמון, שלומר שזה סברה וזה לא סברה, מייחת איזה. הלא במקור הסוגיה, בחורן דף יהודה, אפשרו חזל, מנולן דאז לינן בוסור רוי. וחזל מביאים אחרי רבים לאטויס, סנהדרין, והגמור שואלת, תנח רובה דאיסא כמון, רובה דלאיסא כמון, מנולן. והגמרא מפלפלת בריחות גדולה, ובמסקנת הסוגיה עדיין אין לנו מקור, שהולכים אחרי רובה דאיסא כמון. ורש"י כותב י' בייז עמוד א', בסוף הסוגיה שמתחילה בדף י' א', שצורך לא אמר, או שרובה דאיסא כמון זה הלוכה למוישה מסיני, או לומדים רובה דאיסא כמון מרובה דאיסא כמון. ואני אומר, לפי דרכו של רש"י שלומדים זה מזה, בהכרח שיש מהם משהו משותף, גדר משותף. גם אם רש"י אומר שזה לא חלומה של מסיני, לא הוא משום שזה גדר שונה ביסודו, אלא משום שבכל זאת הגמור שואלת אשכחן רובה דאיסא כמון, מנולן שאוכלים גם אחרי רובה דאיסא כמון. אבל בשורש הסברה, מה בין זה לזה? הלא בכל רוב ידענו שיש מיעוט. לא נוכל לומר מצד מציאות הדברים שאנחנו ביטוחים שזה מן הרוב. רק פטי יכול לומר כזה דבר מצד הסברה. הלא בכל רוב יש מיעוט. יש רובה דאיסא כמון של 51%, יש רובה דאיסא כמון של 99%. אז מי יאמר שמצד הסברה רובה דאיסא כמון כן הולכים ורובה דאיסא כמון לא הולכים? מה? הרוב המיעוט יודעים שפה אחת, שפת המספרים. ב-99 זה יותר מ-51, למה זה סברה וזה לא סברה? אבל מאידך, כתבתי בסגנון שלי שני דינים שגדרם שונה ביסודו. רובה דאיסא כמון פותר את הספקות. רובה דאיסא כמון אומר, למה לך להסתפק? אתה לא חייב להסתפק. ולכן רובה דאיסא כמון זה דין של ודאי, רובה דאיסא כמון נשאר ספק. משום שרבי דייסא קמון זה מצב שבו נולד ספק בפנינו. יש 9 חנויות כאלה, חנות אחת כזו, ואנחנו מוצאים חתיכת בשר. נולד ספק בפנינו. הפתרון הוא רב. זה גזר סקוסף, אחרי רבם להדריס. רבי דייסא קמון אומר, ואני קורא לרבי דייסא קמון, זה הגדרה למדנית חדשה של המדנים מעולם לא השתמשו בו, עד שאני המצאתי אותו, אפשר לומר. כי אחרונים מפלפלים בכל דיני הספיקות, רוב, חזוק, עדים, אם זה בירור או דין הנהוגר. ואני אומר, איך אפשר לומר שזה בירור? אין דבר מגוחך מזה, שרוב זה בירור, והבירור צריך להיות דבר ודאי, מה, יש מיהו? דין הנהוגר? ברור בעיניי שזה לא הלכסה ולא טעמה. יש היגיון בסבירות סטטיסטית. אני אומר, רובי דייסא קמון זה הנחה. הנחה. מותר לך להניח. בהלכה יש הנחות. ואני חושב שגם הדעות ודין כמי עדן דומה, זה הנחה. אנו מניחים שאדם מודה לחובתו, מן הסתם הוא דובר אמת, אחרת היה מנסה לזכות. כאשר הוא מודה שהוא חייב, אנו מניחים שאכן הוא חייב. הרבה הלכות הן הנחות, הנחות עבודה. רבי דייסא קמון אומר, הלכה להסתפק, עלינו להניח שתופעות מופיעות בפנינו במתכונתם הטבעית. רבי דייסא קמון זה תמיד רוב בטבע העולם. זה מה שמאפיין ומגדיר רבי דייסא קמון. רוב אנשים אינם סריסים, רוב הנשים אינם אילוניס, רוב נשים מתעברות ויולדות, רוב בהמות כשרות. כל רובי דייסא קמון זה רוב בטבע העולם. והדין שרובי דייסא קמון אומר, אתה לא צריך לחשוש לחריגים. לא צריך לחשוש למצבים חריגים. מותר לנו להניח שתופעות מופיעות בדרכם הטבעית, במתכונתם הרגילה. זה הדין של רבי דייסא קמון. ולכן, רבי דייסא קמון אומר, אל תעורר ספקות. בהמה נשחטה כדין, אתה לא צריך לחשוש שמא טריפה היא. אנחנו יודעים שיש טריפות, אבל טריפה זה חריג. ורבי דייסא קמון אומר, מותר לך לכלכל את אורחותיך בהנחה שתופעות מופיעות במתכונתם הטבעית. ועל אתה לא צריך לחשוש במצבים חריגים. זה הדין של רבי דייסא קמון. ולכן רבי דייסא קמון זה לא בירור, אבל זה גם לא ספק, משום שמהות הדין הוא תתלה ברוב, תתלה בטבע. רבי דייסא קמון הוא דין שונה, אין כאן טבע. רבי דייסא קמון הוא תמיד מצב מקרי. 9 חנויות כאלה, חנות אחת כזאת. 9 צבורים של חמץ, צבור אחד של מצה. 9 שרצים, צפרדי האחד. כל מקום בשעס רבי דייסא קמון זה רוב במיקרו, וספק שהופיע בפנינו, אי אפשר להתעלם מן הספק. יש חנויות כאלה וחנויות כאלה, ופתאום אנחנו מוצאים חתיכת בשר. ולכן, רבי דייסא קמון זה ספק, והרוב פותר את הספק. רבי דייסא קמון אומר, אין ספק. אז אני מסכים לתוצאה ש... השף שמייצר ורבי עקיבא איגר מובילים אליו, אבל לא בסגנולם, לא שזה סברה וזה לגזייס הקוסוב. שניהם גזייס הקוסוב ובשניהם יש יסוד של סברה. אלא שרבי דייסא קמון אומר שיש ספק, וכך אנחנו נוהגים בספק הזה. רבי דייסא קמון אומר, אתה לא צריך לחשוש לספקות. כל רבי דייסא קמון זה רוב בטבע. טבע פיזי, טבע פסיכולוגי, אבל זה טבע. למשל סנהדרין ס"ט כתוב, רובי דין שתוהה בעיבור דיארכו. כששני עדים סותרים זה את זה, ואנחנו יכולים ליישב את דבריהם, הסתירה היא אם זה היה ביוד בחוידש או ביוד אלף בחוידש, חז"ל אומרים, רוב האנשים עלולים לטעות בתאריכים, ולכן אנחנו מיישבים את העדים, את העדות שלהם. גם זה רוב בטבע. חז"ל קבעו דרכם של הבריות. אז זה לא רוב פיזיולוגי, זה לא רוב ביולוגי, כמו רוב בהמות כשרות, אז זה רוב פסיכולוגי, מה זה משנה? אבל זה טבע, ורובי דלייסה כמון תמיד מדבר על דרכו של עולם, ואנחנו לא מסוימים לחשוש לחריגים ולחריגות. זה הגדר של רובי דלייסה כמון, בניגוד לרובי דלייסה כמון שתמיד הוא מצב מקרי. הרוב המיעוט הם מקריים לחלוטין, וזה השוני בין שני הדינים. מכל מקום, פשיטה לי לפי הבנתי, שברובי דלייסה כמון מה שייך לדבר על כל קבוע כמחצל מחצה דומה, אנחנו לא מתייחסים בכלל למיעוט, לא מתייחסים למיעוט. אנחנו תולים בטבע, אין בפנינו רוב מוגדר ומיעוט מוגדר, ולכן לדידי פשיטה לי שברובי דלייסה כמון כלל לא שייך לדבר על כל קבוע כמחצל מחצה דומה. אז מה שואל רבי עקיבא גם, כאשר אנחנו תולים ברוב בהמות, למה לא חוששים למיעוט מצד כל קבוע כמחצל מחצה דומה? רבי עקיבא גם כותב שם שני דרכים, אני התחלתי מהדרך השנייה, הדרך הראשונה אומר בדיוק מה שאני אומר עכשיו. אמנם הוא לא משתמש במילים שאני משתמשתי בהם. הוא לא כותב שברובי דלייסה כמון לא אומרים כל קבוע כמחצל מחצה דומה. אבל לי כשנדקדק היטב בדבריו, זה הכוונתו. מי שרוצה לבדוק, רבי עקיבא גם, תניונה קוב גמל אות יוד א', אני התחלתי עם אות יוד ב' וחזרתי לאות יוד א'. אז הבלחונם והסמן מביא ראיה שגם ברובי דלייסה כמון אומרים כל קבוע כמחצל מחצה דומה. משיטה מקבצה סוף ברקם דקסובס. שם כתוב כל קבוע כמחצל מחצה דומה. שואל שיטה מקבצה. במסכת חולין כתוב רוב המצויים אצל שחיטה מומחים הם, ולכן כאשר אתה ראית שוחט, שוחט בהמה, אתה לא צריך לחשוש שמה שחיטתו פסולה. מותר לך להניח שמן הסתם הוא שוחט כשר, הוא מומחה, הוא ידע איך לשחוט. רוב המצויים אצל שחיטה מומחים הם. שואל השיטה מקבצת, אבל יש מיעוט שאינם מומחים, והם מן הסתם גם הם עומדים במשחטות ושוחטים, למה לא אומרים כל קבוע כמחצל מחצה דומה? כך שואל שיטה מקבצת. מתרץ שיטה מקבצת, שיש סברה גדולה לומר, שאילולי שהוא כשר הוא לא היה שוחט, מה שאין כן בשער רוב בשעס, אישה שנבלה, רוב כשרים אצלו, רוב פסולים אצלו, גם הכשרים, גם הפסולים נוהגים אותו דבר כדרך כל הארץ. אבל ניתן להניח שאדם שלא יודע איך שוחטים, מנסם לא היה שוחט. כותב רב אלחנה וסרמן, אולי לפני מספר דקות אמרתי לרבי עקיבא גם, או שאמרתי לרבי חנינא? אמרתי לרבי חנינא. אומר רבי חנינא, אילולי הסברה הזו, היינו אומרים, אף על פי שמדובר ברוב, כל קבוע כמחצל מחצה דומה. הרי שאומרים כל קבוע כמחצל מחצה דומה, גם ברובי דלייסה כמון. ואני תמה, שיטה מקבצת לא מתכוון לומר שחוץ מן הרוב יש סברה נוספת. זה הרוב. זה ביור הרוב מצוינת ששחית המומחים מהם. רובי דלייסה כמון זה תמיד רוב בטבע העולם. שיטה מקבצת מנסה להסביר שהרוב הזה הוא כמו רוב בטבע, כי גם דרכם של הבריות הוא מעין טבע. ההנחה שרק אדם שיודע לשחוט ישחוט, ואדם שלא יודע לשחוט לא ישחוט, זה גוף מה שאמרו חז"ל, רוב מצויים אצל שחיטה מומחים מהם, ומדובר ברובי דלייסה כמון, ולכן לא אומרים כל קבוע כמחצל מחצה דומה, שמשום שברובי דלייסה כמון לא אומרים כמחצל מחצה דומה. וכששיטה מקבצת כותב שיש סברה, אילולי כשר הוא ואילולי מומחה הוא לא היה שוחט, הוא לא מחדש סברה נוספת, זה הרוב. הוא שאמרו חז"ל רוב מצוי נצל שחיטה מומחים הם, ואם כן זה בדיוק מה ששיטה מקבצת מתרץ, שברובי דלייסה כמון לא אומרים כל קבוע כמחצל מחצה דומה. ולכן לא נראה לי גם ראיה נוספת שמביא רב אלחנן מסוף פרק כמה דיובומס, יובומס תת זין ומדבייס. לא זוכר מי אומר את הממר הזה, או אולי רב אסי, אני מתנצל הרבה פעמים, כשם שאני שוכח שמות חבריי, לפעמים אני שוכח גם שמות רבותינו, התנועם והמרום. לא יודע למה, אבל השמות של הראשונים והאחרונים יותר נקלטו בזכרונים מאשר שמות פרטיים. מקור מקור, ביבום סטט זיילום ובאז יש מי שאומר, נוכרי שקידש בזמן הזה חוששים לקידוש האב. מדוע? כי עשרת השבטים של בני ישראל נתערבו בין האומות, ולכן עלינו לחשוש שם אותו גוי הוא יהודי מעשרת השבטים. ולמה לא אומרים כל דפוריש מרי ופוריש? למה לא נלך אחרי הרב? אז אותו המוירה אומר, משום שעשרת השבטים יושבים במקומם. אבל אנחנו לא יודעים איפה הם, לא יודעים מי הם. אבל הם יושבים במקומם, וזה קבוע, וכל קבוע, כמה חצה על מחצה דומי, כך כתוב ביבום סטט זיין ומדבייס. הוא אומר, אבל חונן, הרי שגם ברובי דלי סקמן, אומרים כל קבוע, כמה חצה על מחצה דומי. ואני אומר, זה רובי דלי סקמן, זה לא רובי דלי סקמן. זה רוב מקרי, זה לא רוב בטבע העולם. אמנם, סרס השפוטם הם מיעוט, אבל זה רוב מספרי, לא מדובר ברוב בטבע. זה מוגדר כרובה דאיסה קמן, ולכן ברוב הזה אומרים כל כבור כמה סמן סדומי. רובה דאיסה קמן, רובה דאיסה קמן, לא תלוי בשטח. האם זה 100 מטר מרובע או 10 מטר מרובע? אם זה 9 חנויות או 9 צבורים? יכול להיות רובה דאיסה קמן שמקיף עולם ומלואו. רובה דאיסה קמן הוא רוב מקרי, רובה דאיסה קמן הוא רוב בטבע. כל אופני הטבע, פסיכולוגי, ביולוגי, פיזי, אבל רוב בטבע. רוב נושי מסברס ויולדויס, רוב בילס הרייך אחר הבעל, רוב דאינשה טובי בורדיארכם, רוב בהמות קשרות, כל אלה הם רוב בטבע העולם. רוב ישראל, רוב גוי, מיות ישראל, זה רוב דאיסה קמן. ולכן, בדבע גמור מפורש להדיה, שבחייה הגבנה, הולכים אחרי הרב. מכיוון שהתווכחתי הרבה היום עם רבי חונן ואסמן, תדעקו של תוירה, אז עוד רבי חונן בקויבץ ויורים על שף שמייצה, חלק שני של קויבץ יורים, יש בו קויבץ ויורים על שף שמייצה. עוד חוף א', מביא רבי חונן, חידוש שהוא שמע מידידי הבחור החריף והשנון מר מוישה בן הגאון רב חיים הלוי סולובייצ'ק אחיו של רבי סקירוב רב מוישה סולובייצ'ק ורב חונן מצטט בשמו שיאף על פי שאמרו חכמים כל כבוד כמחצה למחצה דומי זה לא פירוש שאנחנו רואים את הדברים כאילו במציאות אין כאן רוב יש רוב אלה שלא הולכים אחריו מה נפקא מינה שבדברים? כי הוא שואל שאלה. כל כבוד כמחצה למחצה דומי. ולכן, אם הבשר נקנה באחד החנויות, אפשר ללכת אחרי רוב. אבל אם פירש, כל דפירש מרו בפירש. ולכן אם אנחנו מוצאים את הבשר ברצפה מחוץ לחנויות, אז כן הולכים אחרי רוב. שואל רבי חונן, אבל אחרי איזה רוב? אין רוב. כי במקום קביעותם אין רוב, זה חצי חצי. אז איך אפשר ללכת אחרי הרוב עם פירש? אז הוא מביא הברקה גאונית של משה סולובייצ'יק, כי יש רוב. אלה שלא הולכים אחרי הרוב, אבל עם פירש, זה כן מועיל. מה החידוש בדברים? הלא במציאות ודאי שיש רוב. אני חושב שהסבר כאן חוזר להסברים שמעתי בשתי יסודות הראשונים שעסקנו היום. מצד אחד, כל כבוד כמחצה למחצה דומי, זה זה עשר כוסף, אבל זה לא הלכתו בלעותיים. זה מושתת על ההנחה שכאשר דבר קבוע במקומו יש בו חשיבות. אבל יש בו חשיבות רק במקומו. כאשר אנחנו דנים במה שפירש ממנו וכבר לא נמצא במקומו, אז אנחנו לא מייחסים חשיבות לקבוע שנמצא שם. רק כאשר הספק נולד במקום הקביעות. ולכן, הדברים האמורים לכאורה פשוטים בתכלית הם, הייתי מנסח אותם בדרך שונה. ודאי שמצד המציאות יש פה רוב, ואי אפשר להתעלם מן הרוב, אבל כל עוד אנחנו דנים בספקות שנולדים במקום הקביעות, לא הולכים אחרי הרוב, משום שהקבוע חשוב הוא לא פחות מן הרוב. כאשר מדובר בקביעות, הקביעות מנטרלת את העדיפות המספרית. אבל זה רק כאשר אנחנו דנים בספק שנולד במקום הקביעות. כאשר הספק נולד במקום אחר, אף על פי שאנחנו חייבים לחזור למקום הקביעות ולדון חתיכה הזו, מאיזה חנות יצאה, וכי אגב הולכים אחרי הרוב, ואני חושב שהדברים פשוטים. אז היום עסקנו בסוגיה גדולה, באיסו והטו בעיקר, אבל בכל זאת פתחנו תשוב בדיני תומאס מייס. דיני תומאס מייס והטהרה מתומאה זו, גם התומאה וגם התוארה. עליהם אמרו תוירו חוקו, זויס חוקה עשה תוירו, ורשי מביא בתחילת הפרשה. לפי שהסוטון ואומס הווילו מוינה מסיסחויל, מה המצווה זו ומה הטעם יש בו? לפי כך כוסף בו חוקו, חוקים חוקקתי, גזירות גזרתי ואין לך רשות להרער אחריהם. חלק ממצווה סטוירו הם חוקים, חוקים שאין בהם טעם והסבר. מצוות אחרות הם משפטים, בהם יש היגיון, יש טעם, שמובן לכל. קשה לתחום את התחום שבין החוקים והמשפטים. רש"י מביא שתי דוגמאות, שלוש דוגמאות בולטות ביותר. איסור אכילת חזיר, שטנז ופור אדום. באלה, איזה הסבר אפשר למצוא? אם לא, גזרת הכוס. ועליהם אמרו תוירו חוקים חוקקתי וגזרת גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה. לפני 1,000 שנה היה פולמוס גדול בין רבנו הראשון. הרמב״ם הקדיש חלק שלם של מורה נבוכים, חלק שלישי לטעמי המצוות. בעקבות הרמב״ם הלך גם ספר החינוך, ובכל אחד מתייג מצווה שבתוירו הוא מסביר את שורש המצווה. הרשב"א עמד בראש מחנה ששללו לחלוטין את העיסוק בטעמי המצוות. התורה לא נתנה טעמים, התורה נתנה מצוות. עלינו לקיים את המצוות כעבדים. גם עבד לא חוקר ודורש. מה פשר הפשרות שאדון פקד אותו? תפקיד שלו זה למלא את תפקידו ולשרת. כך סבור היה הרשב"א, שאין לנו לעסוק בכלל בטעמי המצוות. אף הראשונים שדרשו טעמי המצוות הדגישו בדבריהם. אין אנחנו אומרים כזה ראי וקדש. לא עלינו לשמיים ולא שמענו בפי הגבורה שאלה טעמי המצוות. הם כותבים טעמי המצוות מתוך עומק ליבם ותבונתם הרבה כטעמים אפשריים. טעמים שתכליתם ליישב את הדברים על הלב, להלהיב את הלבבות לעבוד את השם ולסבר את האוזן, אבל לא שאלה הם הטעמים. לפני שנה כמדומני אמרתי כאן שהוא בפרשת סחוקס על משקלם ההלכתי של טעמי המצוות, וחלק מהדברים כבר נכתבו במנחסו שבפרשת סחוקס, בפרשת השבוע. אבל אני תמיד מצטט כאשר אני עוסק בסוגיה הזו, מה שכתבו שני גדולי עולם, רב חיים אברוז'ן ורב לוי יצחק מברדיצ'וב. לפעמים הם אומרים את אותו הדבר. ובסוגיה של טעמי המצוות, אפילו הלשון כל כך דומה, כאילו היה נראה לנו שמן הסתם למדו בחברוסה את הסוגיה הזו. מכיוון שאני לא מודע לכך שרב לוי יצחק היה אי פעם בברוז'ן, או שרב חיים היה אי פעם בברדיצ'וב, לא נראה לי שהם למדו את זה בחברותה, על שני נביאים מתנבים בסגנון אחד. ובשער א', פרק חוף ג', מנפש החיים, כותב רב חיים אברוז'ן, טעמי המצוות, עד תכליתן לא נתגלו לשום אדם מעולם. וכשרב חיים כותב לשום אדם מעולם, זה כולל משה רבינו, שלמה המלך החכם מכל אדם, והדגש הוא עד תכליתן. עד תכליתן. וכבר כוסף הרשב"א, בתשובת הרשב"א בחלק הראשון, שאפילו המצוות שטעמה מפורש בתורה, אין זאת אומרת שזה הטעם היחיד. ויש טעמים וטעמים, זה למעלה מזה, זה לפונים מזה, שבן פונים לתורה. ולכן כותב רב חיים אברז'ן, טעמי המצוות עד תכליתן לא נתגלו משום אדם מעולם. ובקידוש לוי בפרש הזה ופרש הסוכס הוא כותב, טעמי המצוות נעלמים מכל אדם. וגם הוא מדגיש כל אדם. משום ששבע פונים יש בתורה, והגאון כותב שבכל אחד משבע פונים יש תרי"ג שאורים, תרי"ג שאורים בכל, תוך כל אחד משבע פונים. הרוך הוא מארץ מידו, רחוב מן הים, או מקום מי ימצאנו. ולכן גם כאשר אנחנו דורשים טעמי המצוות, אנחנו עדיין עלינו לקיים את המצוות בתום לב. קודם שאויסה מיהבו, כעבדים, בלי להתייחס לטעמים. כוסף בתשובס הריבש, כאשר הוא עוסק ביחס שלו לקבולה, והריבש כותב שהרעש מכינון בעל ספר הקליטות, שהמגדוי לי רבסינו הראשונים, אמר, אחרי שהוא השלים ללמוד את כל כוונות התפילה, כוונות התפילה המיוסדים על הקבלה, אני מתפלל כמו תינוק. כך אמר הרש מקינון בעל ספר הקליטות. כאשר אני מתפלל בפועל, אני מתפלל כמו תינוק. הוא משתדל לכוון את פירוש המילס, כבן המתחתה בפני אביו, כילד שעומד בפני אביו, ובקשות בפיו, כך מצטט הריבש בשם רש מקינון. וזה מבוסס על ההרגשה, שגם אם אולי נוכל להבין טעמי מקצת המצוות, אבל בתכליתן, טעמי המצוות נעלמים. הרמב״ם, כאשר הוא דורש לדרוש טעמי המצוות, מביא את מה שכתוב במדרש פרשס לך לך. והלשון הזה לשון חד ובוטה. במדרש פרשס לך לך אמרו חז"ל, וכי מה איכפס לו לקודש ברוך הוא בין שויכת מן הצו ולשויכת מן העורף. מה זה משנה? מצד העצב. וכי מה אכפת לו לקודש ברוך הוא בין שויכת מן הצו ולשויכת מן העורף. אלו לא ניתנו המצוות אלה לצרף בהם את הבריות. משמע מכאן, שמצד העצם אין הבדל בין שויכת מן הצו ולשויכת מן העורף. כל המצוות ניתנו כדי לצרף את הבריות. אנו עבדים, זה מה שקודש ברוך הוא דורש. אנו משלימים את יהודינו, את תכליתנו, בעשיית רצונו יסבוך שמו. וגם אם אין כל נפקא מינה, בין שויכת מכאן או שויכת מכאן, גזירוס מלכוס יש כאן, כך כזה חכמוס יסבוך שמו, ואנחנו צריכים להגיע. הרמב״ם אומר, אכן כך כתוב במדרש, אבל אין הלכה כאותו מדרש. כשם שבהלכה יש עשרות שיטות, וההלכה רק כאחת מהן, אומר הרמב״ם, יש מדרש כזה, אבל יש גם מדרשים אחרים, ואין הלכה כאותו שיטה שמופיעה במדרש פרשס לך. בין הראשונים והאחרונים שעסקו בתנאי המצוות, יש שלוש חדרים, שלוש אסכולות, שלוש דרכים כלליים, שלמדתי מתוך התבוננות רבה בדברי רבסינו הראשונים. דרך אחת, שיסד הרמב״ם, ואלה שולחים בעקבותיו. הרמב״ם נותן טעמים פרקטיים ומוסריים. בכל אחד מתרי"ג מצוות, שבתורה שהרמב״ם מנסה להסביר אותם המצוות שהוא מנסה להסביר. לפעמים יש טעמים מאוד פרקטיים, מאוד פשוטים, ולכן הרמב״ם על התורה לפעמים מסתייג בחריפות מהטעמים שנותן הרמב״ם. כי הרמב״ם היה מן המקובלים. אז דרכו של הרמב״ם, לפעמים טעמים פרקטיים או מוסריים, שלוח הכן, כדי להשריש בליבנו את מידת הרחמים, מידת הרחמנות, כך כותב הרמב״ם במועי נבוא. בניגוד למה שכתוב בברוכס למד ג' הוא אומר, כן, סבי גיר רחמם, שעד כלא יסוי, מפני שאויסי מידו יסף של הקודש ברוך הוא רחמים, ואינם אלא גזירות. דרך נוספת, מייצג הבולט בדורס אחרונים של השיטה הזו, זה רב שמשון פון הירש, בספרים שלו. והוא מפרש את כל המצוות כסמלים. וזה הדרך של סימבוליקה. המצוות הן עניינים סמליים, שמהם אנחנו צריכים ללמוד. עד שהופיעו המקובולים. ארי הקודש בבית מדרשו, שנשען על הזוהר. ולפי דברי המקובולים, כל המצוות נועדו להוריד שפע אלוקי מלאילו לטאטו, והשפע הזה יורד על ידי איתורות דלטאטו, על ידי המצוות שאנחנו עושים, וכל מצווה בעניינו, ואחד מעשר הספירות שבו הוא קשור, כל המצוות עולים למעלה, והם גורמים שפע אלוקי שיורד מלמעלה למטה, והמצוות מחיים את העולמות, המחדש בטובוי בכל יום טוב את מעשה בראשיס, והתחדשות העולמות על ידי מעשה המצוות, והקישור שבין ארבעת העולמות על ידי מעשה המצווס. ולכן הרי הקודש והמקובלים אמרו, במצוות יש מהות, זה לא רק סמלים, וזה לא רק מעשים שאנו אמורים לקיים כדי להתבונן במעשים וללמוד מהם. במצוות יש מהות. וכשם שיש טבע פיזי בעולם שברא הקודש ברוך הוא, ויש טבע רוחני. וכשם שהעולם הזה מתקיים על ידי דברים פיזיים, ובלי גשם הארץ לא נותנת את יבולה, כך הקיום הרוחני שבעולם תלוי בקיום המצוות. והמצוות הם שמחיים את העולמות כולם. זה יסוד היסודס בדרכם של בעל הקבולה בתעמי המצוות. אבל לשלושת הדרכים, תעמי המצוות עד תכליתן, לא נתגלו. ולכן אנחנו צריכים בבואנו לקיים את המצוות, לקיים את המצוות בתום לב ובתמימות ולדעת. עבדים אנחנו ואנחנו אמורים לשרת, ולכן אנחנו מקיימים את המצוות. והגישה הפשוטה הזו, מוצאת את ביטויה בראש השונה תת זיין, כאשר בגמור כתוב, לא מותויקן. וחזל אומרים, לא מותויקן, רחמונו אומר תיקו. מה השאלה? לא מותויקן ומריין? רחמונו אומר תיקו, לכן אנחנו תוקעים בשופר. כי הקודש ברוך הוא ציווה, לתקוע בשופר, יוים תרועו, יהיה לוחם. חזל מתקנים את השאלה, אבל למה תוקעים ומריים כשהם יושבים, וחוסם ומתיקן ומריים כשהם עומדים, ועל זה באה תשובה אחרת. אבל כאשר השאלה נשאלה לראשונה, בניסוח מקוצר, והבעל הגמור החשב ששואלים למה תויקים, תשובה שלו הייתה פשוטה ותכלית, רחמונו אומר תיקו, ולכן אנחנו תוקים. וכדרך שאמר הרש מקינון, אחרי שלמדתי את כל הכוונות, כל סודות התפילה, כאשר אני עומד להתפלל לפני הקודש ברוך הוא, אני מתפלל בתום הלב ובתוהר לבב של ילד שבא לבקש מאביו ואימו כל צרכיו, והוא בוטח עליהם שיש בידם לספק את כל מבוקשו. כך אנחנו עומדים בפני הקודש ברוך הוא מתפלל. שהקודש ברוך הוא ישמע את כל התפילותינו ושבתינו, ומעשי המצוות שלנו יעלו לרצון לפני אדון כל לפני הקודש ברוך הוא היושב במרומים, שנזכה בזכות המצוות ובזכות התפילות ובזכות התורה לישוע זלומים, להביא אז גואל צדק במהרו ויומנו, אמן.